שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. על מה אני רוצה לדבר היום בפרק? היום אני רוצה שוב לדבר על המלחמה בין ישראל לבין חמאס בעזה. כבר עשיתי כמה פרקים על הנושא הזה, ובכל פעם דיברתי על אספקט קצת שונה של המלחמה הזאת. וזה מה שאנחנו נעשה גם הפעם. אז כמו שאתם בטח יודעים, ישראל עדיין נמצאת במלחמה. וחטופים ישראלים עדיין נמצאים בעזה. מה זה חטופים? חטופים אלה אנשים שחמאס לקח בכוח לעזה כשהוא תקף את ישראל בשבעה באוקטובר. באנגלית קוראים להם hostages וברוסית פחישנה. המצב הזה הוא מאוד בעייתי. כי מצד אחד, ישראל צריכה להילחם בעזה. ומצד שני, נמצאים שם המון אזרחים ישראלים חטופים. בפרק הזה, אני רוצה לדבר איתכם על הבעיה של החטופים, ועל איך ישראל מתמודדת איתה. וחוץ מזה, אני רוצה לספר לכם גם סיפור יותר אישי. אני רוצה לספר לכם על אחת מהחטופות שנמצאות כרגע בעזה. זאת מישהי שאני מכירה באופן אישי מהלימודים באוניברסיטה, ושהיא חברה שלי. מוכנים? בואו נתחיל. לא מזמן שמעתי פרק של פודקאסט בעברית שקוראים לו מפלגת המחשבות. מפלגת המחשבות הוא פודקאסט מאוד מעניין על פילוסופיה פוליטית. בדרך כלל, הפודקאסט הזה עוסק ברעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אבל מאז שהתחילה המלחמה, הפודקאסט הזה עוסק בכל מיני רעיונות שיכולים לעזור לנו להבין טוב יותר את המלחמה בעזה. ובפרק הזה, ששמעתי לא מזמן, הם דיברו על זה שישראל נמצאת במצב מאוד בעייתי. מאז תחילת המלחמה, ישראל אומרת שיש לה שתי מטרות. המטרה הראשונה היא לנצח את חמאס. והמטרה השנייה היא להחזיר את כל החטופים בשלום הביתה. הבעיה היא שהמטרות האלה סותרות אחת את השנייה. הן לא מסתדרות אחת עם השנייה. כי מצד אחד, אם ישראל באמת רוצה לנצח את חמאס, היא צריכה להילחם בו בכל הכוח. אבל במצב כזה, החטופים הישראלים בעזה נמצאים בסכנה. ומצד שני, אם ישראל באמת רוצה להחזיר את כל החטופים בשלום הביתה, הדרך הכי בטוחה לעשות את זה היא עסקה. זאת אומרת, הסכם עם חמאס. באנגלית המילה עסקה זה דיל, וברוסית זה סדילקה. אבל אחד התנאים בעסקה כנראה יהיה שישראל תסיים את המלחמה בעזה ותיתן לחמאס להמשיך לשלוט בעזה. זאת אומרת שחמאס יגיד, אתם רוצים את החטופים שלכם בחזרה? אין בעיה. אז תפסיקו את המלחמה ותיתנו לנו לעשות מה שאנחנו רוצים בעזה. ישראל, כמובן, לא רוצה עסקה כזאת. אז בקצרה, אם ישראל מחליטה להילחם בכל הכוח בחמאס, היא מסכנת מאוד את החטופים. ואם ישראל מחליטה להחזיר בכל מחיר את החטופים, היא צריכה לוותר על לנצח את חמאס. ובפרק של הפודקאסט ששמעתי, הם קראו לזה דילמה טרגית. מה זה אומר? בדרך כלל, כשאנחנו צריכים לבחור בין שתי אופציות, אנחנו מחליטים מה רע ומה טוב, ובוחרים בטוב. לפעמים אפילו יש לנו מזל, ואנחנו צריכים לבחור בין שתי אופציות טובות. ובמקרה הזה אנחנו צריכים להחליט מה יותר טוב. אבל מה קורה כששתי האופציות רעות? מה קורה כשהבחירה היא בין רע לבין רע? ואנחנו צריכים לבחור מה פחות רע. זה בדיוק המצב של ישראל עכשיו. אם ישראל תנצח את חמאס, אבל החטופים לא יחזרו בשלום הביתה, זה רע. ואם ישראל תחזיר את כל החטופים בשלום הביתה, אבל לא תנצח את חמאס, זה גם רע. אז במה צריך לבחור? מה פחות רע? זו דילמה טרגית. אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה מאז תחילת המלחמה, אפשר לראות שישראל החליטה מה האופציה הפחות רעה. ישראל החליטה שצריך לנצח את חמאס בכל מחיר. גם אם זה אומר שלא כל החטופים יחזרו הביתה בשלום. ובאותו הזמן, כמובן שישראל עושה מאמצים מאוד גדולים להחזיר את החטופים הביתה בשלום. אבל בגדול, אפשר לראות שהממשלה של ישראל החליטה שאם היא לא תנצח את חמאס, זה יהיה יותר רע מאשר לא להחזיר את כל החטופים בשלום הביתה. ומה לדעתכם המשפחות של החטופים חושבות על זה? אז רוב המשפחות של החטופים כמובן ממש לא מסכימות עם זה. המשפחות האלה ועוד הרבה אנשים אחרים בישראל לא מסכימים שלא לנצח את חמאס זה יותר רע מאשר לא להחזיר את כל החטופים בשלום הביתה. לכן, קצת אחרי שהתחילה המלחמה, התחילה גם מחאה. במחאה הזאת, המשפחות של החטופים ועוד כל מיני אנשים עושים כל מיני דברים כדי לשכנע את הממשלה לעשות יותר בשביל להחזיר את החטופים. לדוגמה, האנשים האלה תולים שלטים עם התמונות של החטופים בכל מיני מקומות בארץ. חלק מהם מתראיינים בחדשות. זאת אומרת שהם מדברים בטלוויזיה ומספרים את הסיפור שלהם. וחוץ מזה, הם נפגשים באופן קבוע בתל אביב כדי להפגין ולמחות. המקום שבו הם נפגשים קיבל את השם כיכר החטופים. אני אשים כמה לינקים לכמה סרטונים על המחאה הזאת בתיאור של הפרק. אז אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים ללכת ולראות את הסרטונים האלה. אז עכשיו אתם מבינים את הבעיה שבה ישראל נמצאת. אתם מבינים את הדילמה הטרגית שאיתה ישראל מתמודדת. אבל למרות כל מה שאמרתי עד עכשיו, צריך לומר שהמציאות היא לא שחור ולבן. המציאות היא לא בינארית. אז במהלך המלחמה היו חטופים ששוחררו בכל מיני הזדמנויות. זאת אומרת שהיו חטופים שחזרו הביתה. לדוגמה, בתחילת המלחמה, חמאס החליט לשחרר כמה נשים מבוגרות בלי עסקה. זאת אומרת, בלי לקבל שום דבר בתמורה. למה חמאס עשה את זה? בישראל אומרים שחמאס מנסה לעשות מניפולציה פסיכולוגית. הוא מראה לישראלים שהוא יכול לשחרר חטופים ומנסה לגרום להם ללחוץ על הממשלה לשחרר עוד חטופים. במקרה אחר, חטופה אחת שוחררה על ידי הצבא. זאת אומרת שהצבא הצליח לקחת אותה בכוח מעזה ולהחזיר אותה לישראל. וכמובן שבשביל ישראל כל חטוף הוא חשוב, כל חטוף הוא משמעותי, וכולם היו מאוד שמחים שהחטופות האלה חזרו. אבל בתמונה הגדולה, החטופים האלה הם רק טיפה בים. הביטוי טיפה בים אומר חלק מאוד קטן מתוך משהו מאוד מאוד גדול. אז החטופות שחזרו היו רק טיפה בים, כי בעזה נשארו אז עוד מעל 200 אנשים. בחודש שעבר הייתה עסקה גדולה ראשונה בין ישראל לחמאס. חמאס היה מוכן לשחרר סקנים, אימהות וילדים. ומה ישראל הייתה צריכה לעשות בשביל זה? ישראל הייתה צריכה לעשות שני דברים. הדבר הראשון הוא הפסקת אש. זאת אומרת, להפסיק את המלחמה לכמה ימים. הדבר השני הוא לשחרר אסירים פלסטיני. אסירים אלה אנשים שיושבים בבתי כלא. אנשים שעשו משהו רע בעבר וקיבלו על זה עונש מהמדינה. העונש הוא בית כלא. באנגלית בית כלא זה prison וברוסית זה תורמה. אז ישראל שחררה מאות אסירים פלסטינים מבתי הכלא בישראל. וחמאס במהלך העסקה שחרר בערך 80 זקנים, אימהות וילדים. וכמובן שזה צעד מאוד מאוד חשוב ומאוד גדול. וכולם מאוד שמחים שהחטופים האלה חזרו הביתה. אבל זה לא הסוף. בעזה עדיין יש יותר מ-100 חטופים. החטופים שנשארו הם בעיקר גברים ונשים צעירים, ואותם חמאס כנראה לא ישחרר באותם תנאים. זאת אומרת שאם תהיה עסקה עם חמאס, אז חמאס ידרוש מישראל הרבה הרבה יותר. כנראה שחמאס ידרוש לשחרר את כל האסירים הפלסטינים, לסיים את המלחמה, ואולי אפילו הבטחה שישראל לא הולכת להרוג את המנהיגים של חמאס. וכרגע לא נראה שישראל הולכת להסכים לעסקה כזאת. כי המשמעות של עסקה כזאת היא לסיים את המלחמה בלי לנצח את חמאס. ואת זה ישראל לא רוצה. אוקיי, בשלב הזה אני רוצה לספר לכם סיפור קצת יותר אישי. אני רוצה לספר לכם על חטופה אחת שעדיין נמצאת בעזה. קוראים לה קרמל גת, והיא חברה שלי מהלימודים באוניברסיטה. לפני כמה שנים, קצת לפני שהתחילה הקורונה, סיימתי תואר ראשון באוניברסיטה. התואר שלמדתי היה בריפוי בעיסוק. באנגלית, ריפוי בעיסוק זה occupational therapy, וברוסית זה ארגותרפיה. אם אתם לא ממש יודעים מה זה, זה בסדר. רוב האנשים שאני פוגשת בחיים שלי לא יודעים מה זה המקצוע הזה. אני אשים לינק בתיאור של הפרק לעמוד ויקיפדיה באנגלית וברוסית, ושם אתם תוכלו לקרוא מה זה ריפוי בעיסוק. בכל מקרה, כשלמדתי באוניברסיטה, למדו איתי בכיתה עוד 63 בחורות. ואחת מהן הייתה כרמל. למדתי באותה כיתה עם כרמל במשך 3.5 שנים. ובשנה הראשונה של הלימודים, לא יצא לי לדבר עם כרמל הרבה, אבל ראיתי שהיא בחורה מאוד חכמה. היא תמיד שאלה שאלות מאוד מעניינות בשיעורים, וגם ראיתי שאנשים אחרים מאוד אוהבים אותה. נראה היה שהיו לה הרבה חברות, ובהפסקות היא תמיד ישבה עם קבוצה של אנשים. בשלב מאוחר יותר התקרבנו והפכנו להיות חברות. כרמל מבוגרת ממני ב10 שנים, ויש לה יותר ניסיון חיים ממני. לדבר איתה תמיד היה מאוד מעניין. אני יכולה להגיד שלמדתי ממנה הרבה מאוד דברים. ואני, כמו שאתם כנראה מבינים, לא הלכתי לעבוד בריפוי בעיסוק. במקום זה, אחרי הלימודים, הפכתי להיות מורה לעברית. אבל כרמל כן הפכה להיות מרפא בעיסוק. לא שמרנו כל כך על קשר, אבל שמעתי על מה שהיא עושה דרך חברות אחרות שכן שמרו איתה על קשר. העבודה שלה הייתה בתחום בריאות הנפש. היא עבדה בעיקר עם סטודנטים שסובלים מקשיים פסיכולוגיים. וחוץ מזה, שמעתי שבזמן הזה היא נסעה לטייל בהודו. הודו זאת מדינה, וזה מקום שהיא מאוד אוהבת. אני יודעת שהיא כבר הייתה בהודו כמה פעמים, וממה שאני יודעת, היא למדה שם יוגה ומדיטציה. ב7 באוקטובר, כרמל הייתה בקיבוץ בארי. קיבוץ בארי הוא אחד הקיבוצים שנפגעו בצורה הכי קשה במתקפת הטרור של חמאס. כרמל גדלה בקיבוץ בארי, והמשפחה שלה גרה שם, והיא בעצמה חזרה לגור שם אחרי הלימודים. ב7 באוקטובר, כרמל הייתה בבית שלה עם אמא שלה, אח שלה, אשתו של אח שלה והבת שלהם. בערך בשעה 10:30, מחבלים נכנסו לבית שלהם. אמא של כרמל נרצחה. אח שלה הצליח לברוח עם הבת שלו. וכרמל ואשתו של אח שלה נחטפו. מאז כרמל נמצאת בעזה. בעסקה שהייתה בחודש העבר, אשתו של אח של קרמל, שקוראים לה ירדן, חזרה הביתה. קרמל לא חזרה. קרמל היא לא מאוד מבוגרת, היא לא אימא, והיא גם לא ילדה. לכן, קרמל עדיין בעזה. חלק מהחטופים שחזרו הביתה בעסקה האחרונה, הכירו את קרמל בשבי בעזה. הם מספרים שהנוכחות של קרמל מאוד עזרה לחטופים האחרים. קרמל השתמשה בכל מיני דברים שהיא יודעת לעשות כדי לעזור לחטופים האחרים שהיו איתה שם. לדוגמה, היא כתבה עם החטופים האחרים יומן כדי שהם יוכלו לדעת כמה ימים הם נמצאים בשבי בעזה. זה בעצם עזר להם לשמור על תחושת אוריינטציה. וחוץ מזה, היא עשתה סדנאות של יוגה ומדיטציה כדי לעזור לאחרים להיות חזקים מבחינה גופנית ומנטלית. כבר סיפרתי לכם שקרמל היא אישה מאוד חכמה. ומהסיפור הזה אנחנו יכולים ללמוד שקרמל היא גם אישה מאוד מאוד חזקה. ושאפילו במצב כל כך קשה, היא עדיין הייתה מסוגלת לעזור לאנשים סביבה. את הפרק הזה של הפודקאסט אני רוצה להקדיש לקרמל, ואני באמת 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 מקווה שהיא וכמה שיותר חטופים אחרים יחזרו בשלום הביתה. אנחנו מחכים להם. זהו, הגענו לסוף הפרק. אני מקווה שהפרק הזה היה מעניין בשבילכם ולא יותר מדי קשה. כמו תמיד, אני מאוד מזמינה אתכם לכתוב לי מה חשבתם על הפרק במייל או בכל פלטפורמה שבה אתם שומעים את הפודקאסט. אם אתם רוצים לעזור למשפחות של החטופים, אז אני אשים לינק לאתר של מטה משפחות החטופים. זה בעצם ארגון שהקימו המשפחות האלה, ואתם יכולים לקרוא על הארגון ועל מה שהם עושים באתר שלהם. חוץ מזה, אני מזכירה שלפודקאסט הזה יש גם טרנסקריפטים. זאת אומרת, טקסט שאתם יכולים לקרוא כדי שיהיה לכם קל יותר ללמוד עברית עם הפודקאסט. אז אם אתם רוצים לקבל את הטרנסקריפט לפרק הזה ולפרקים האחרים, אתם יכולים לעשות מנוי בפלטפורמה שקוראים לה קופי או פלטפורמה שקוראים לה פטריון. את הלינקים לכל הדברים האלה אתם יכולים למצוא בתיאור של הפרק. זהו, זה הכל. תודה רבה רבה לכם שהאזנתם והאזנתן. ואנחנו נשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי. להתראות.